One, two.
כמה התגעגעת?
אפס.
כלום.
כלום.
נאדה.
אפס.
מוזר, כי אומרים עליכם דווקא אנשי עדות המזרח, שאתם אנשים חמים.
בסדר.
ונעימים. וטובי לב. אין לך שום דבר, אתה מבין? אבל אשכנזים אומרים שהם קרים וזה. אני הייתי יושב פה בקרירות פולניות מסוימת, אומר לך, לא, לא, מתגעגע אליך, לא, 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 אז בסדר, אני יכול להבין את זה, אבל אתה...
אבל אתה לפחות מעריך
את האמת. אבל אתה, חמימות, לא, לא מעריך, תשקר. תשקר, אני בעד שתשקר מדי פעם. אתה יודע, פעם ישבתי במרפסת עם גיסי ועם חמותי עליה שלום. והיא כל כך תרחה להרוג עליך, באמת תרחה, וכל כך, בואו, הייתה אישה מקסימה, מקסימה, שמה על הזה. ואז היא כזה שואלת, אתה רואה, הבן אדם באמת טרח, ואז היא שואלת כזה, נו, איך היה? והוא אומר לה, יבש, אמרתי לו, ואז היא הלכה, אמרתי לו, תהיה גבר, תשקר, תשקר, האישה, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תגיד לה שזה טעים, שזה פגע, שזה פצצה, שזה מעולה, תן לה, תשמח אותה, מה אכפת לך אם הרוג עלך קצת יבש? תשקר, סרי, תשקר. תגיד איזה כיף לראות אותך, יהודה. איזה בוקר נפלא שיהיה לך. אוטוטו חג שמח, שיהיה ראש השנה. עכשיו אפשר להתדיין ולהתווכח.
ואחרי ככה הפתיח המרנין,
כן.
אני ישר רוצה לתפוס עניין.
להגיד ביבי
לדעתו. לא, 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 ולפתוח במשהו אחר.
וואו! מה קרה, יש חג?
יש חג.
בלי ביבי?
ואני רוצה, אתה יודע, למרות שאנחנו נדבר על המלחמה, ועל המשך התמרון, וההתגברות התמרון, והכניסה, ועל כל המשמעויות, מלחמה שנויה במחלוקת, מלחמה פוליטית, מלחמת שולל, אבל עזוב את זה עכשיו בצד, אני רוצה לדבר על משהו אחר, שככה הולך ומצטבר, על שלושה אנשים שככה כיכבו ביומיים האחרונים בתקשורת, ואני רוצה ככה לתת לה על כל אחד איזה כמה מילים.
קרמי גילון.
הראשון, הראשונה הזאת, כמובן, כמובן, השרה כושלת, השרה, באמת שהיא בושה, בושה וחרפה, ששרה כזאת יושבת גם בבית הנבחרים, עלק נבחרת, וגם כשרה בממשלה, אני מדבר על מאי גולן, השרה לשוויון חברתי, שהחשדות נגדה באמת כבר הרבה הרבה זמן לא שמענו, ועוד לא נחשפו כל הפרטים, אבל יש כאן חשדות לגניבה, יש כאן חשדות לשוחד בנסיבות מחמירות, יש כאן באמת דברים שאתה מסתכל, אתה אומר, לאיזה ריקבון הגענו. אתה יודע, אז גם לפי הדיווחים, אגב, רוב העדויות נגדה זה מאנשי לשקטה, שאתה מבין, הם נגאלו, הם נחרדו, הם נבהלו, הם פתחו עליה ג'ורה, גם בפני יוסי.
כמה הם כועסים וסונים לא. אותך, שתוך 2.5 דקות הם כבר מוכנים לחתום.
רגע, רגע, כן, בדיוק. זה התחיל בתחקיר של יוסי מזרחי, התחקיר המצוין, לפני כשנה, ושם כל החומרים הוזרמו על ידי אנשי לשקטה. ואתה יודע, הטענה הייתה שהם פשוט נחרדו מהשתנה, מהמקפצה, מהאופן שזה נעשה, בלי, אתה יודע, בלי בעזות מצח, אתה יודע, זה ריקבון, שאתה יודע, אתה אומר, אני יכול לעשות הכל, אין משטרה, אין גורמי אכיפה, אני אעשה הכל, זה שלי, זה של אבא שלי מהבית, המשרד הזה, וכספי משלם המסים, והשימוש בכספי משלם המסים, אתה יודע, כל אחד מאיתנו משלם מסים והרבה, ואתה יודע, אתה רואה למה זה הולך, לאיזה צרכים. אז באמת, אחרי חצי שנה נפתחה חקירה, והשבוע המשטרה עברה למעצרים, ושמה, אני אומר לך, אני עדיין עמום מהזאת מטר של האישה הזאת. מזמינים אותה ללאב, קודם כל, אמא שלה שגרה אצלה נעלמה. עכשיו, אתה לא יכול להיכנס לבית של אמא שלה, לבית של השרה, כי יש לה חסינות עדיין, ואני מאמין שהחסינות הזאת תוסר גם בסטנדרטים הנמוכים של הליכוד, החסינות הזאת לא יגנו על החסינות בנסיבות האלה, כי כולם מבינים שגם ליכודיקים מתפוצצים ממה שנחשף, ועוד יחשף. אז האמא נעלמת, לא, לא, זה שאמא היא, אתה יודע, נדבך, הבנתי, חשוב מאוד ודרמטי מאוד בכל הסיפור הזה, בכל החקירה. וגברת מאי גולן, שמודיעים לה אחרי צהריים להגיע לחקירה, לא רק שהיא לא מגיעה תראי כמה חוצפה, כמה עזות מצח, היא הולכת לבית המשפט לפגוש, לדבר שם עם אחד החשודים, באופן שזה, אתה יודע, זה שיבוש חקירה, זה תיאום עדויות, זה דברים שאתה חשוד, יכול לחשד בהם באחד, והיא מודיעה שם שהיא תגיע לחקירה רק בתנאי שישחררו את האנשים, וזה חקירה נגד הימין, שמע, זה, עכשיו אתה יודע, אני אומר לך, בשנת 77 מפלגת העבודה המיתולוגית ששלטה במדינה בגלגולי הקודמים, מפאי ומערך ועבודה, שנת 77 מפלגת העבודה התרסקה. התרסקה בעיקר תחת הכותרת מושחתים נמאסתם, כי באמת, אתה יודע, מעבר לכל המחדל שהיה ב-73 במלחמת יום כיפור, ומעבר לכל הסיאוב של מפלגת העבודה, בסוף, השחיתות שפשטה שם המפלגה, היא זו שהפילה ב-77 והביאה לעליית בגין והליכוד. ונעבור לסיפור השני.
וואו, זה היה רק הראשון?
הראשון.
לא, אז תחלק לנו, רגע, בוא נעשה קומביין. טוב, תסיים את השני ואז נעשה קומביין.
הסיפור השני, אתמול, היה עם תחקיר נוסף של יוסי מזרחי.
דודי אמסלם?
כן, עכשיו דודי אמסלם, תראה, דודי אמסלם, זה איש שיש לו איזה סוג של פרקטיקה. הוא עולה כל שבוע לכנסת, לדוכן הכנסת, ויש לו את הסגנון שלו, עלק, עלק, אותנטי, אתה יודע, אני הרי גדלתי במקומות האלה, ואתה יודע, אני לא רואה בעיניים, ואני מהשטח, ו... ומלכלך
ככה,
כן, כי אני...
שחיקוי של מזרחי.
לא, אני מזרחי.
קצת גזעני, אבל.
אני מזרחי, ככה.
זה משנה, זה שאתה מזרחי, זה לא יכול... אתה לא יכול להתגזן?
טוב.
אתה לא יכול להתגזן למזרחים, אתה מזרחי?
אין לי להמשיך.
הוא מדבר
בסגנון עלק, הוא מהשטח, הוא יודע, הוא בא משם, והוא מטיף. והוא מקלל, והוא מגדף, ויש לו מה להגיד על כל אחד, ואתם מושחתים, אתה יודע שזה קטע אתמול שפורסם בתחקיר, שהוא מגדף שם את גדעון סער ואשתו גאולה אבן סער, שישבה כאן לפני כמה דקות, והוא אומר שבגלל שהיא אשתו, היא מקבלת 45 אלף שקלים מהתאגיד, והוא מוכה נגד הנפוטיזם, והוא מוכה נגד זה שאנשים מקבלים ג'ובים שלא מתאים להם, כי הם חברים של זה וחברים של ההוא, והוא הזכיר שם את הבת שלו שרצה להתקבל לכנסת ולא נתנו לה, ומה נחשף אתמול? עכשיו, מה זה נחשף? צילומים, עדויות, בוא, הכל, אי אפשר להתווכח עם זה, אי אפשר להתווכח. יש לו בת זוג, קוראים לה לגברת סיגלית יונה, היא בת זוג שלו וזה לגיטימי, הוא אלמן והיא פנויה והכל בסדר, ורואים אותם נוסעים לפה ורואים אותם נוסעים לשם, והיא מקבלת ג'וב פיקטיבי בעירייה, בעיריית ירושלים. עכשיו, אתה יודע, יש תחקירה, יש המשרד חקירות על הראש שלה, היא לא מגיעה לעבודה, היא לא מגיעה. יש מישהו שמדפיס לה את הכנס בשבע הרבע, היא עושה קניות, היא בבית, היא הולכת, כלום. ושום דבר, וזה לאורך זמן, לאורך זמן, בן אדם מקבל מזכורת על חשבון משלם המיסים שלכם, אתם משלמים את המזכורת, והיא בבית, לא עושה כלום, מסתובבת, מטיילת, הולכת קופת חולים, רואים אותה, מעקבים, מצלמים אותה. לא משנה שזה אחת הבדיחות בתחקיר הזה, הוא בא אליי, יוסי מזרחי, ואלה תגיד לי, את, יש את כרטיס שלך מודפס בשבע ורבע, ואת מטיילת, עושה קניות, בקבר של אבא שלי אומרת לו, אני הייתי בעבודה, עכשיו רואים אותה מסתובבת, באבא שלי, בקבר של אבא שלי,
יפה.
בספר תורה, רגע. עכשיו אני אומר, כמה חרטטן אתה יכול להיות דודי אמסלם? אתה יודע, יש מושג בפסיכולוגיה שנקראת השלכה, כשאתה משליך על מישהו את כל הבעיות שלך, כמה חרטטן, כמה בלוף אתה יכול להיות. אתה במשך שנים מדבר על ג'ובים פיקטיביים, מדבר על פנקס אדום, מדבר על אנשים שמקבלים איך אתה בעוונת התפקידים, והם בכלל לא ממצאים, והכל זה כל... וואלכ, אתה ראש וראשון לזה, עכשיו יש שם ג'ובים לילדים של בת הזוג שלו, שגם כן סיפורים מסיפורים שונים. שמע, זה מחפיר, זה מגעיל, וזה בן אדם שלקח את זה כטייטל, לקח את זה הוא מנהל מלחמה נגד נוכלים ושקרנים, ונגד כאלה שעושים דברים מהסוג הזה, כשהוא, בוא נע, עכשיו, הוא יכול להתווכח עד מחר, ולקפוץ ולרדת ולעשות מה שהוא רוצה, הכל ממוסמך, הכל מתועד, הכל מצולם. מה הוא אמר בתגובה? לא, היא לא בת זוג שלי, היא חברת נפש שלי. זו התגובה שלו. בקיצור, ואנחנו נגיע, מכיוון שזמנך
דוחק, רגע. לא, אני אין לי בעיה שתמשיך לנאום, אני משלמים לי אותו כסף, הכל בסדר, מה אכפת לי? סתם כהמאזינים שלנו.
לפינאלי, שלא יהיה עכשיו, הנה, אני אתן לך לענות.
אתה עושה פרומו לה.
יהיה על עידית סילמן, אבל
עידית סילמן.
נשמור להמשך.
ובכן, אוקיי, טוב.
אתה יודע שגיוונתי, לא מלחמה.
לא ביבי, קודם כל אני רוצה לשבח אותך על זה שפתחת את הבוקר בלי ביבי. קודם כל, זה שכבר אני מרגיש שריעננו את השורות.
בדיוק.
אמרתי, הרגשתי, זה חג, לא אמרת את המילה ביבי כבר איזה 12 דקות נאום. בלי המילה ביבי זה מדהים. אתה דרך אגב לצאת זאת תקלה, היית צריך להגיד, אבל ראש וראשון לכל המאי גולן, זה הביבי ביבי.
כן, עוד רק התחלנו.
אתה שומע את הנאמר. זה קודם כל תקלה. עכשיו אני חושב לעצמי ברק סרי. אם יש לי מה להגיד לך על מאי גולן ודודי אמסלם, וממש ממש אין לי כוונה להגן על כל תועבה ועל כל הזיה ועל כל ח"כים סוררים ועל כל מיני באמת פעילויות עלובות, אני באמת באמת נגעל מהדבר הזה, אין לי שום עניין להגן על הדבר הזה, אבל אני רק חושב לעצמי מה היה קורה אם ביום שבו אנחנו יומיים אל תוך התמרון בעזה, אתמול הייתי עם חיילינו הגיבורים שם, אנחנו רואים את טייסינו טסים לתימן, רואים באמת מדינת ישראל בשיא הבר, השיא התמרון, באירוע מדיני, אפילו את הבידוד המדיני, שמת בצד לטובת מאי גולן. אם אני הייתי פותח עם איזשהו פקקת חבר כנסת, מהשורה השלישית של, 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 של יאיר גולן, או ש... באמת, היית הרי פה מתבוסס מצחוק. היית עושה פה את הסשן ואת הנמבר שלך, על מי אכפת לי? איך אתה עושה את הנמבר יולנדה יבור? מי זאת יולנדה יבור? מי זאת יולנדה יבור? מה, מאי גולן משפיעה לנו על החיים? מה, אתה יודע מה, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי לך, לא בא לי, אין לי שום עניין להגן על התאויבה הזאת, ואם הגברת הזאת עשתה מה שעשתה, תתבקש המשטרה, מערכות המשפט, לתקוע אותה גם ל-30 שנה בכלא. לא אכפת לי, לא אכפת לי. אני רק מופתע ממך שכשהיה פעם שאני פתחתי פה עם עיתון הארץ, שחמישה חיילים הלומי שם, עם הנקניקים.
אלה שרים בממשלתנו.
מאוד משפיע על חייך, מאי גולן. אתה קם בבוקר.
דוד אמסלם לא משפיע.
ברק סרי קם בבוקר.
דוד אמסלם לא
משפיע. ברק סרי קם בבוקר, אומר, אוקיי, איך מאי גולן שינתה לי היום את החיים. ועוד פעם אני חוזר. תועבה. אני כן אומר שבמסגרת הדברים שהקשבתי לך קשב רב, מאוד חרה לי העובדה שאתה קצת מלגלג על המזרחיות. זה מאוד חרה לי, כי אני מרגיש, אתה יודע, אם אני הייתי עושה את החיקוי הזה של דודי אמסלם, זה שאתה מזרחי לא נותן לך את הפריבילגיה להתגזן על מזרחים. אתה, בוא, בינינו גם, סרי, אתה מזרחי שקצת עכשיו עובר תהליך השתכנזות, כי אתה מצטרף לשמאל.
בוא, אתה עושה לי ניתוחים, אתה רוצה שאני אעשה לך ניתוחים מזה? אתה עושה לי ניתוחים וקשקושים, הסגנון של דוד אמסלם, הנה אני אחזור
עליו. רגע, רגע, אתה לא צריך לחזור, אתה דיברת עכשיו...
זה להיות אותנטי מהשטח, ואני אומר לך... 13
דקות נאום, קאטה, 13 דקות.
רגע, שאני גדלתי במקומות האלה, ואני חי במקומות האלה, והוואנטות האלה, הוואנטות האלה לא עליי.
קיסר ואסף מאוד מצחיקים אותי כשאני מדבר על ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אתה מבין? זה כאילו נשמע שאני אומר את זה כהתרלה ולא ברצינות, אבל אני כואב באמת את כאבם של אנשים שבעיניי זה מאוד מכוער שעשית דודי אמסלם כאיזשהו מזרחי נלעג. אתה יכול לצחוק על דודי אמסלם, אתה יכול לבקר אותו, אתה לא צריך לעשות חיקוי שיושב לך פה מאחורה, הנה מחזק את הנרטיב של כל השרים האלה, המזרחים, הדפוקים, הקאט, העדר, הלא חכמים האלה.
אני אדבר על דודי אמסלם איך שאני רוצה.
אני לא נותן לך את הזכות לצחוק על תימנים, זה הכל בסדר, אבל אני מותר לי להעיר לך על זה.
אתה תעיר עד מחר, זה לא מעניין אותי.
בעיניי זה לא בסדר.
דודי אמסלם, יש לו סגנון של מישהו שבא עלק מהשטח והוא נותן איזה אמת אותנטית, שכולו, שיגיד, תגידו, אומרים עליי הכל,
ואתה מתבהם,
אומרים עליי הכל,
ואתה צועק, גם עליך יכולים להגיד, אם תראו את הברק סרי הזה, איך הוא מתלהם, איך הוא זה,
מתלהם, בריון, הכל,
אתן ביקורת מוצדקת על מאי גולן, לא ראיתי את התחקיר על דודי אמסלם, אבל אם התחקיר על דודי אמסלם הוא זה, שגם את אמסלם מבחינתו שיתקעו ל-40 שנה בכלא, לא מעניין אותי, אתה יודע, זה כמו עם הקטר, אבל לבוא, וקצת לחזק את הנרטיב האשכנזי,
זה תרגום שלך,
והמזרחי בעיניי זה לא בסדר.
זה תרגום שלך.
לא, אני רואה...
זה פרשנות שלך.
הם פונים אלינו בעניין.
אוי, אוי, אוי.
זה לא בסדר בעיניי. עכשיו לגבי ה...
דודי אמסלם, יש לו את הפוזה של מישהו שכאילו אותנטי מהשטח, והוא בא עם האמת שלו, כשכולו בלוף, פתאום נחשב בלוף, פתאום נחשב בן אדם, ששנים מטיף על תואר מידות, על מושחתים, על רמאים, כאמור אומר לגאולה אבן שר, שהיא מקבלת ב-45 אלף שוק,
הטענה שלי היא, אתה החיקוי שלך לדודי אמסלם, היה נלעג על מזרחים, ובעיניי זה לא מכובד.
אתה יכול לעשות את המניפולציות האלה, המניפולציות הליגה ג' האלה, תעשה על, אתה יודע, ילדים בגיל שלך.
סרי, זה לא מתאים. זה הכל. תגיד, תהיתי, אני יכול לבקר את אמסלם ומאי גולן.
אתה המניפולציות המטופשות האלה.
מה שכל הזמן הרי אומרים על הליכוד, שזה הפרנקים האלה, המזרחים האלה. כל הזמן מנסים להוציא אותם מהעדר. כל הזמן מנסים להוציא אותם.
ביבי מיליקובסקי, בנימין נתניהו מיליקובסקי.
בוא, גם אתה קצת.
מזרחי. יואב קיש, מזרחים.
אתה גם מנסה לעשות את זה.
בוא נמנה את האשכנזים, בוא נמנה את המזרחים.
מדובר באנשים חכמים מאוד.
בוא נמנה את המזרחים.
מה דעתך דרך אגב הדוקטור שלמה קרעי?
בוא נמנה...
מה דעתך הדוקטור שלמה קרעי?
בוא נמנה...
רגע, שלמה קרעי, אתה מחבב אותו?
אני בז לו.
הנה, בדיוק. תבין, אבל הוא דוקטור.
הוא דוקטור.
הוא דוקטור.
בוא נמנה את המזרחים.
שלא לומר...
בוא נמנה את המזרחים
בליכוד.
בן אדם סופר אינטליגנט,
אבל אתה בז לו.
אבל בוא נמנה את המזרחים.
למה,
כאיפה שהוא
אתה? אתה בז
סחף. אני בז לה, בוא נדבר על אשכנזים, אתה רוצה אשכנזים? בואו תראו את מפלגת המזרחים, הליכוד, מפלגת המזרחים, במקום הראשון, בנימין נתניהו מיליקובסקי, אחרי זה יריב לוין, ממקנס, ויואב קיש מצנה, וניר ברקת ממרקש, וישראל קץ מאיפה?
אתה בקי.
מבגדד.
נמל חודדה לא נתת היום.
חבר'ה, המפלגה הזאת היא מפלגה אשכנזית למאדרין.
עוד יותר גרוע, אז על אשכנזים אתה לא מסתרבט, אתה לוקח את המזרחים?
אתה יודע מה, אתה מדבר לי. אתה יודע,
בעיניי דרך אגב.
תלך לכל מיני חברים, כולל כאלה שמכנים היום, אני לא רוצה באמת לפגוע בהם, באמת, ולא לעשות להם עוול. אבל תלך לאנשים, חלק מהם עובדים היום נתניהו.
כן.
ושהם יספרו לך על האהבה...
מה נתניהו חושב?
על האהבה הגדולה של נתניהו ואשתו לבני עדות המזרח. על התבטאויות שלהם נגד בני עדות המזרח.
כל זה... טוב, תסיימנו, נתת
עשרות
שלושות
דקות ועוד פעם על השוטק. סבבה, סבבה,
לא, אני רוצה לדבר גם על דברים רציניים.
לא עליי.
סבבה. זהו, תודה. אני רק חושב שבמסגרת הניסיונות שלך להתקבל לישראל הראשונה, אל תבוז לאחיך מישראל השנייה. זה כל מה שאמרתי. אתה יכול לבקר את דודי אמסלם, אתה יכול לבקר את מאי גולן, לא צריך לעשות את החיקויים האלה של המזרחיות שמחזקים את הנרטיב. כאילו ישראל השנייה היא נגד ואינפנטילית ומזרחית וזה.
כל הביקורת... כל הביקורת רק על דודי אמסלם.
כל המחנה המשתכנז, שאליו אתה מנסה להתקבל.
יהודה, שאתה אוכל גפילטה פיש.
אי שם בישראל. אך, גפילטה פיש טעים מאוד ביום חמישי, מוזמנים כולם, יש סיור בבני ברק.
אני חי במקומות עם האחים שלי.
לישראל הראשונה, ובמסגרת זה שאתה מנסה להתקבל לישראל הראשונה, אתה גם...
זה מניפולציה ליגה ג'.
לא, זה ממש לא.
אני גאה במי שאני. אני גאה במי שאני. ואני מתבייש שדוד אמסלם מתיימר להציג מזרחים.
אתה יכול לבקר אותו, זה מה שאני אומר, אתה יכול לבקר אותו, ואתה יכול...
אני בז לנוכלה השקרנות הזאת, ואני בז לניסיון להציג כאן מצג שווא,
ולייצג
כאילו את זה.
סרי.
יפה.
המאזינים לא שומעים, אני רק אומר...
מניפולציות האלה...
סבבה, אבל אמרת את זה, אתה חוזר על עצמך, ואני רוצה להגיע לנושאים אמיתיים ונושאים כבדים. אני רק אומר...
אני יכול לדבר עכשיו על...
שגם במסגרת... בוא, תן לי, אתה עוד לא התחלתי בכלל, אתה כבר תן לי. אני רק אומר שבמסגרת הניסיונות שלך להתקבל לישראל הראשונה, אל תבוז לאחיך מישראל השנייה, זה כל מה שאמרתי. עכשיו לגבי הסיפור של... עכשיו לגבי הסיפור המרכזי של היום של ועדת גרוניס, היום צריכה לתת את העדויות, החלטה, you name it, לגבי מינויו של... רציני. עכשיו, תשמע, אני באמת, לאורך השנים המסקר רק פוליטי, לא סיכרתי אירוע ביטחוני, רק בשנתיים האחרונות אמרתי, אני לא יכול לשבת באולפן וללרלר ביטחוני בלי לראות את המלחמה, אז התחלתי לנסוע לעזה וזה, ולדבר עם מפקדים, ולכן ההבנה שלי בתחום הביטחוני מאוד מאוד מוגבלת באיזשהו אופן, ולכן אני יודע רק לדבר על מה שאני עובד ומה שזה, אז אני שם את כל העניין הביטחוני עכשיו, של האם זה ראוי או לא ראוי, אני משאיר את זה לך ולכל האנשים שמבינים הכל בהכל תחום. מה שאני כן מבין, זה בעיקר באנשים ש... אני אפילו לא יודע איך להגדיר את הדבר הזה, תקשיב, זה רמת תרלול וחוסר מודעות שמעולם, אבל מעולם אני לא חושב שנתקלתי. לקראת מהמינוי בוועדת גרוניס, יצאו ארבעה ראשי שבק בעבר, שמתנגדים למינוי. אני שם בצד, למשל, אני דרך אגב סומך על צ'יקו תמיר ואופר וינטר, מה שהם אומרים בעיניי מאוד מאוד ברור. מה שאני כן יודע, וזה לא אני יודע, זה הגוגל יודע, זה על זה שנדב ארגמן, באמת אחד מהאנשים שחתומים על זה, על נגד זיני, ראש השבק בשומר חומות, מאחד האנשים שאמרו שחמאס מורתע, אך לפני שנתיים, היה מתזת חמאס מורתע, לפני שנתיים, לא מזמן, בסדר? כשחמאס כנראה חופר את כל המנהרות ואת כל הבורות, הוא מבטן את כל רצועת עזה, הוא אמר שחמאס מורתע. רק לאחרונה בן אדם השתמש באיומים כאילו במאפיה. עכשיו אני קורא, אתה יודע מה, שמעתי את האיומים שלו שביבי תיזהר כי אני אחשוף עליך דברים, ואני קורא למחנה שלך, אני קורא למחנה שלך, תקשיבו, נדב ארגמן יודע דברים על ביבי ושותק. תגידו, אתם גנובים? באיזה עולם, באיזה יקום נורמלי, יש ראש שבק, לא איזה סמל ראשון בדובר צהל. יש ראש שבק שיודע דברים על ראש הממשלה ושותק. אני לא מבין איך אתם סלחנים לו. אני לא מבין איך אתם מחליקים לו. אני לא מבין איך אתם לא עושים לו הפגנות מתחת לבית. אדוני, תדבר, תדבר, תדבר. או שהוא לא יודע, ואז הוא סתם חרטטן, אני לא יודע. אבל בוא נגיד שבן אדם שבאמת מתזת חמאס מורתע, ובן אדם שאצלו היה שומר חומות, וואלה, לא הייתי מדבר יותר מדי. נמשיך הלאה. יורם כהן, עוד אחד מהחותמים, מתומכי עסקת שליט. איך הוא אמר אז, הוא הסביר בדיונים הביטחוניים, ישראל תדע להתמודד איתם, כן? ישראל תדע להתמודד עם המשוחררים, העיקר מאוד חשוב להחזיר את גלעד שליט. ובכן, ישראל בתקופתו של יורם כהן שחררה את איחיה סינואר. איך לומר בעדינות, אפס יורם כהן? מה זה טעית? מה זה טעית שאני במקומך מתחפר עכשיו באיזשהו מקום?
אנשים
כותבים לי, אתה צורח. אני צורח. אנשים כותבים לי על הכל הערב שלך והנעים שלך. אז זה מאוד מאוד חשוב. ובאמת, לסיום הבוננזה, לסיום, באמת, איך אמר סמוטריץ', הבוננזה של הבוננזה, באמת, הטופ שבטופ, קרמי גילון, כאילו, קרמי גילון, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. באמת, כאילו, בן אדם, you have only one job to do. כאילו, מה יותר מלראות את התימני שם מתחת לכיכר הזה?
תימני?
אני לא יודע, אני מושפע ממך.
גזען, תימני.
זה התגזענות.
אתה מבין לך, הגזענות יצאה.
מלראות את התימני, הרוצח המתואב הזה.
תימני?
שם, כן.
תגיד, רוצח מתואב, התימני?
היגאל אמיר הזה.
תתבייש, לא, 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 לא. תתבייש, לא.
טוב, טוב.
אתה בושה וחרפה.
טוב שיצאת מהטלפון, ברוך השם. בקיצור, לראות את המנובל המתואב הזה, הולך לרצוח ראש ממשלה, רק עבודה אחת הייתה לך, קרמי גילון. אז אני, במקום שלושת האנשים המאוד מאוד המכובדים האלה, ההוא עם האיומי מאפיה שלו, ההוא עם הכישלון, עם הנשמור על יחיא סינואר, ההוא עם הרצח ראש ממשלה, במקום להתחפר עמוק עמוק בבית, שלא לומר לעבור מדינה, שלא לומר לברוח מפה, שלא לומר לא להראות את הפרצוף שלכם ברחוב, אתם עוד מעזים, מעזים בכלל להביע את דעתכם, בושו, בושה וחרפה, בושה וחרפה, בושו ויקלמו לכם.
טוב, אתה בדיוק כמו דוד אמסלם.
בוקר טוב, ברק סלם.
אתה בדיוק כמו דוד אמסלם, שמוכה שנים על ג'ובים פקטיביים, ועל כאלה שמתקבלים לעבודה בלי כישורים, ועל הדרת מזרחים, ובסוף מסתבר שהוא לוקה בכל הדברים האלה. אתה מקשקש לי כאן שאני מחכה, דוד, אני מחכה, דוד, אני אחכה לך איזה עוד פעם. עוד פעם ועוד פעם. ואתה, אתה יודע, נפלט לך,
לא נפלט, לא נפלט, הפוך.
טוב, תן לנו.
הפוך, תן לטריל.
כן.
לא הבין רדיו.
נפלטה לך, נפלטה לך גזענות.
ממש לא נפלט.
התימני הוא, התימני הוא. יגאל, אמיר, הוא רוצח.
כמו
יגאל אמיר הוא מתואב, יגאל אמיר עשה מעשה חרפה, אבל התימני הזה, איך אומרים, יצא לך גזענות, השלכה קלאסית, מושג בפסיכולוגיה, אתה, כל מה שיש לך את הזה, יש לנו זמן לדבר על עידית סילמן?
בואו נמשיך בעשר, בסדר? בעשר יש לנו זמן.
כן, זהו,
אני רוצה להקדיש לה,
אני רוצה להקדיש לה, אתה יודע, זה כמות ה... השחי והגועל והבאמת הרימות האלה.
אז נחלק שחי לתשע ושחי לעשר. יש מספיק שחי לכולם.
בסדר גמור, הנה שר, הולך איתך. בוקר טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, לשעבר ראש המל"ל.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
ואתה התבטאת לאחרונה שהמלחמה הזו, המלחמה בעזה, היא המלחמה המוצלחת בתולדות ישראל, ואני טועה מדוע. מכיוון שאנחנו אוטוטו שנתיים, יש כבר כמעט קונצנזוס לפחות בצבא לגבי כישלון מרכבות גדעון א', הייתה התנגדות נחרצת של ראשי הצבא, בראשם הרמטכ"ל, למבצע מרכבות גדעון ב', כניסה לעיר עזה, מחנות המרכז. איך היא בדיוק מוצלחת המלחמה הזאת שלא הצליחה עדיין להכריע את חמאס, ולא הצליחה בכוח הזרוע להחזיר את החטופים?
טוב, תראה, בסוף כל דבר הוא בהשוואה לאלטרנטיב. אתה לא חי בעולם אידיאלי שבו אין אלטרנטיבות. ואנחנו היינו בשישה באוקטובר במצב שבו הייתה סביבנו טבעת של אש, חיזבאללה, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, מיליציות שיעיות בסוריה, סוריה עצמה. האיראנים התקדמו בתוכנית הגרעין שלהם, האיראנים התקדמו בתוכנית הטילים שלהם, וכל זה היה מכוון למהלך איראני מתוזמן באיזשהו יום בעתיד, שמטרתו הייתה להשמיד את מדינת ישראל, ומדינת ישראל, איך אני אגיד בעדינות, לא הייתה מספיק איראנית בשמירה. ולא עשינו שום דבר כדי למנוע את הסכנות האלה. מ-7 באוקטובר, מרגע שנחתה לנו המכה הנוראית של, על ידי סינואר, על ידי חמאס, תראה מה קרה. אני אלך מדרום לצפון, אבל אתה יכול לבחור את הכיוון. הג'יהאד האיסלאמי הוא כבר לא קיים. החמאס קיים כאיום בתוך רצועת עזה, אבל הוא לא איום על מדינת ישראל. הם לא יכולים לראות עלינו היום טילים, לא יכולים לעשות 7 באוקטובר. הנהגה שלהם חוסלה. חיזבאללה נאבק היום על חייו, כי אנחנו חיסלנו את כל ההנהגה שלו, פגענו ב-80% מיכולת השיגור שלו, והיום הוא תחת לחץ של לבנון ושל ארצות הברית ושל סעודיה, להתפרק מנשקו, אם זה יצליח או לא, אני לא יודע. השלטון הסורי, שהיה המרכיב ההכרחי בטבעת האש, תכף אני אסביר למה, נעלם, ויש היום שלטון אחר, האם נגיע איתו לאיזשהו הסכם או לא, אני לא יודע, אבל טבעת האש פורקה, הגשר היבשתי שהיה לאיראנים עם הים התיכון נעלם, הם לא יכולים היום להגיע לים התיכון, והאיראנים עצמם חטפו מכה מאוד רצינית, אנחנו יכולים להתווכח עד מחר כמה, אבל אני אומר לך באחריות שהייתה מאוד רצינית, הושג לאחור פרויקט הגרעין שלהם, אני לא יודע לכמה שנים, הם לא יכולים היום להמיר את האורניום המאושר שיש להם שורת גז למתכת, ולעשות פצצה גרעינית, קבוצת הנשק שלהם נפגעה מאוד קשה, 12 מעדנים מתוכה חוסלו, היכולת שלהם לייצר היום טילים ירדה פלאים, כי פגענו כמעט בכל מערכות ייצור הטילים שלהם, פגענו בחצי מהמשגרים שהיו להם, נשארו להם עדיין הרבה משגרים, אבל פגענו בחצי מהם, פגענו במתקן ההמרה באיספהן, כך שהם לא יכולים לעשות להתקדם בכלל בתוכנית הגרעין, גם אם יוכלו להעשיר באיזושהי צורה, שני מתקני ההעשרה שלהם חוסלו, ובעצם איראן נשארה ללא אסטרטגיה, כי כל האסטרטגיה שהייתה בנויה על 3 רגליים, הרגליים האלה כולם קוצצו, תוכנית הגרעין, תוכנית הטילים וטבעת האש. להסתכל על כל הדבר הזה ולהגיד שזה לא הייתה המלחמה הכי מוצלחת.
טוב, אין, תראה, אלוף עמידרור.
תן לי, לא, תן לי לסיים, שאלת שאלה חשובה.
כן.
זה צריך להיות עיוור צבעים מוחלט.
טוב.
עכשיו נשארו לנו שתי בעיות.
כן.
אם אתה רוצה 2.5. אחת, האם האמריקאים יצליחו לפרק את חיזבאללה או לא, אני לא יודע. בינתיים אנחנו פעילים מאוד בלבנון, וחיזבאללה לא יכול להרים את הראש בלבנון. אנחנו מאז הפסקת הרש הרגנו למעלה מ-200 פעילים של חיזבאללה, ואין מתקן אחד שהוא הצליח לשקם אותו. אנחנו, יש לנו בעיה גדולה, שאנחנו עוד לא קבענו יחד עם האמריקאים, מה תהיה המדיניות שלנו לגבי איראן, אם יום אחד האיראנים יחליטו לחזור ולקומם את הריסותיהם. כן. הם עוד לא החליטו, הם עומדים בפני שאלה גדולה, יכול להיות שהם יחליטו, ואני צריך בינינו לבין עצמנו, ואחרי זה בינינו והמקיים, לקבוע מה שאלה גדולה. והשאלה הכי גדולה, כן. איך מסיימים את המלחמה בחמאס.
אוקיי, כן, אז רגע.
בעניין הזה יש שלוש גישות. שנייה, תן לי.
רגע, אבל מה המדרור? לא, אבל תן לנו רגע לשאול גם.
נעשה דו-שיח, כי אנחנו מקשיבים שם.
האלוף המדרור, תראה, אין חולק על ההישגים הבאמת כבירים של ישראל, של צהל, רגע, מול חיזבאללה, מול סוריה.
זה המלחמה הכי מוצלחת.
רגע, מול סוריה, שאולי אפילו נתבשר בימים הקרובים על איזה הסכם כזה או אחר, היינו כחולמים. איראן זה עדיין לוט באפלה, מה באמת נעשה שם, כמה הצלחנו להשיג את
אורנית? לא לוט באפלה. אנחנו יודעים בדיוק.
כן.
יש לנו BDA מדויק. יש לנו נזקים, אנחנו יודעים, חוץ ממקום אחד שהם עוד לא פתחו אותו, מה גודל הנזק בפורדו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא כנראה גדול מאוד. אנחנו יודעים, השמדנו את נתנז, השמדנו את מתקן ההמרה באיספהאן, השמדנו את יכולת ייצור הטילים שלהם.
האלוף במילואים המדרור, בוא, אני אומר לך בלשון עדינה שזה שנוי במחלוקת, אבל עזוב, בוא נלך למחולל, רגע, בסדר, אוקיי, בוא נלך, אני רוצה ללכת לפרספקטיבה אחרת, רגע.
לא, אבל אל תתחמק, באיראן זה לא לוט בערפל, גם אנחנו וגם האמריקאים מסכימים על רמת הנזק, אפשר להתווכח על אם זה 80%.
זה שיש רמת נזק, יש רמת נזק, זה שזה לא ישמיד את תוכנית הגרעין, זה שהחומר המאושר עדיין בידיהם, זה שהחומר המאושר עדיין בידיהם, על זה אין ויכוח.
החומר הזה הוא חסר משמעות.
אוקיי, חסר משמעות. בוא נחזור לעזה. אוקיי, הנה, הסכמתי שבגזרות השונות, ההישגים הם יפים גם אם הם לא מוחלטים באיראן. אני רוצה לחזור בכל זאת לעזה, ואתה מסתכל מפרספקטיבה צבאית, ואני חוזר להגדרת שתי מטרות המלחמה, אליבא דה נתניהו וקבינט המדיני-ביטחוני. השמדת חמאס, החזרת החטופים. לא קרה לא זה ולא זה, ובינתיים קוראים, רגע, אבל תן לי רגע, תן לי. ובינתיים, האלוף המדרור, תן לי. ובינתיים קוראים, כל מי שחזר, חזר, כמעט, אתה יודע מה, כמעט 90% מהם בעסקה, לא בכוח הזרוע.
עסקה שהגיעה חילך הצבאי.
לא נכון, באולטימטום של הנשיא טראמפ.
למה הייתה? תקשיב למה הוא אומר לך.
היה אולטימטום של הנשיא טראמפ, זה לא כי מישהו חשבן לישראל ולמהלך הצבאי.
תראה, אתה מתבלבלים עובדות.
אלא כי חששו, כי טראמפ נתן להם אולטימטום. עד שאני נכנס לבית הלבן ב-20 בינואר, אתם מתחילים בעסקה. אבל עזוב את זה. עזוב, אני מדבר איתך על התמונה הכללית. רגע,
הרי בסוף... אתה אומר דברים, לא נכון.
אוקיי, אז תתקן אותי אחרי זה. אני רק רוצה להשלים. אנחנו עדים למה שבזמנו, איש שאתה מכיר, אהוד ברק, דיבר על זה לפני משהו כמו 11-12 שנים, על הצולל המדיני. ישראל נמצאת במצב מדיני שהוא איום ונורא, שעלול בקרוב להשפיע על כל אחד ואחד מהאנשים
שבאזינים. אבל דיברתם על הביטחוני, האם המלחמה הצליחה או לא הצליחה.
אבל יש השלכות.
יש השלכות למלחמה, וזה מה שאלוף המדרור אומר לך.
יהודה.
תקשיב מה אלוף המדרור אומר לך.
יהודה, תמתין.
אין צורך. לא, אבל תנהלו שיח, הוא אומר עובדות, אתה עונה לו במדיני.
154, נכון, כי זה השלכות למדינה.
אתה גם מלמד את אלוף המדרור,
החומר 154 מדינות כבר הודיעו שבעצרת הפתיחה של האום הם יצביעו בעד הקמת מדינה פזה. החרמות והסנקציות נגד ישראל הם באמת דבר שלא נתקלנו בו המון, המון שנים. ישראלים מגורשים מכנסים של רפואה ומדע והייטק, ותערוכות נסגרות בפנינו ומחקר נסגר בפנינו. גם זו השלכה של המלחמה הנמשכת בעזה, ואנחנו לא רואים את סופה, ואנחנו לא רואים את הכרעתה, ואנחנו לא רואים את סיומה, ואנחנו לא רואים את החטופים חוזרים.
גמרת לקונן?
גמרתי. לא, אלוף, אני מדבר איתך בכבוד, בלי לחלק ציונים ושמות תואר, אני מתאר מצב כהווייתו האלוף במילואים יעקב.
בבקשה,
אני אנסה, תראה, בסוף, קודם כל, התיאור שנתת הוא כמעט נכון. זה נכון שיש לנו הרבה בעיות, אבל זה נכון למשל שאתמול קראתי על איזה חברה יוצאת דופן במדינת ישראל שעוסקת בהבטחת AI, והיא מגייסת ברחבי העולם עשרות מיליוני דולרים. אז זה נכון שיש לנו הרבה בעיות, אבל זה לא כל התמונה, כך אני אגיד. עכשיו, לגבי הצונמי המדיני של אהוד ברק, היות והייתי אז ראש המל"ל, ברור שאהוד טעה לגמרי אז. אהוד ידידי, אני יכול להגיד, טעה לגמרי. לא היה אז שום צונמי ושום מדיני.
אבל זה הגיע באיחור של 11 שנים, זה מה שאמרתי.
כן, אבל זה הגיע בגלל סיבות אחרות לגמרי.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, לא, אני זוכר פשוט שהייתם יהודדים, בגלל זה...
אנחנו עדיין, אנחנו...
כן, כן.
זה לא שייך לזה שהוא טעה, גם אני עשיתי הרבה טעויות בחיי, אין מי טעה מה שלא טועה. עכשיו, לגבי המצב, תראה, נניח רגע בשביל במקום להתווכח, שכל מה שתיארת נכון, בסדר? עכשיו צריכה מדינה לקבל החלטה. האם היא פועלת לחיסול החמאס וסובלת את כל מה שאמרת, או שהיא משאירה את חמאס השליט בעזה, יוצאת מעזה, כנראה גם מוציאה את 20 החטופים יחד עם זה, אבל צהל לא נשאר במילימטר בעזה, והחמאס הוא השליט המעשי של עזה לשנים הבאות. עד שכמו שאומרים האנשים שבעד השיטה הזאת, אומרים, עד שנמצא תירוץ לתקוף אותו. לא יודע מתי זה יקרה, אם זה יקרה.
מזכיר לך שהיה מישהו שמסרב עד רגע זה לדון בשאלת היום שאחרי, מסיבות פוליטיות תאורות. פוליטיות תאורות. כמו הרבה מהשיקולים של המלחמה הזו. לא, אני לא בא אליך בטענה, אני אומר לך שנתניהו, שאלת היום אחרי, מסרב לדון. מסרב לדון כי זה פוליטי.
תשנה, אתה צועק ואתה לא עונה, אבל מה שאתה עושה זה לא פייר. אני בועט לך לשער, אתה לוקח את השער הצידה. אתה רוצה לדבר על היום שאחרי?
לא, אתה הזכרת וזו שאלה מתבקשת.
תקשיב, זו שאלה, תשאל אותה אחרי שאני אענה, אבל אחרת אתה מזיז את השער תוך כדי...
לא, מזיז שום שער, זה אותו שער.
כן, זה לא אותו שער, זה ממש...
אותו שער, בדיוק אותו שער.
אנחנו צריכים לקבל החלטה, האם אנחנו משאירים את החמאס השליט בעזה, ברצועת עזה, אין לנו פרימטר, אין לנו ציר פילדלפי, אנחנו משאירים אותו כמו שהוא היום, להמשיך להתחזק בעתיד, כמה הוא יתחזק, כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע, אבל הוא השליט בעזה, תשאל את עצמך בתור מתגורר בעוטף עזה, אם אתה מוכן להתגורר בעוטף, כשמעבר לגדר ואין פרימטר, נמצאים אנשי החמאס. ואנחנו מצילים את 20 החטופים, ואנחנו מחכים למשהו שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו, איזושהי הזדמנות שתיתן לנו יום אחד אפשרות אולי לחסל את חמאס. זאת גישה אחת. הגישה השנייה אומרת, לא, עם כל הכבוד לכל המערכת הבינלאומית, היא מאוד מאוד חשובה למדינת ישראל, והנזקים שאתה תיארת הם פחות או יותר נכונים, אבל אנחנו לעצמנו ולמזרח התיכון ולעתידה של מדינת ישראל חייבים קודם כל להשמיד את החמאס, ואני יודע, אומר מקבל ההחלטות, אני מגביר את הסיכון לחטופים. זה חלק מהמחיר, המערכת המדינית נהיית קשה לי, ואני מסכן יותר את החטופים. אבל אני פועל לחיסול החמאס, ואני לא מקבל את כל ההמלצות. דרך אגב, כל אלה שממליצים לעשות את זה, אמרו לנו לא להיכנס לרפיח, אמרו לנו לא להיכנס...
מי שלא רצה להיכנס לרפיח זה נתניהו שנדחף לשם, נדחף לשם.
אמרו לנו...
אלוף המדרור, אנחנו שנתיים במלחמה, מה עוד ניתן לעשות שלא עשינו? לא, הרעיון עומד להסתיים. מה עוד ניתן לעשות שלא עשינו במלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל?
למה אתה צועק? שאלת שאלה, אני אענה לך.
זה ככה כל הזמן.
תשאל שאלה, מה לא עשינו בעזה? לא צריך לצעוק אותה, אפשר לשאול.
אוקיי, אוקיי.
מה לא עשינו? לא נכנסנו לעזה ולא את החמאס, אני מדבר לעיר עזה. לא נכנסנו לחסל שם גם את התשתיות על הקרקע ומתחת לקרקע, ואת אנשי החמאס שנמצאים שם. עשינו פשיטה ויצאנו, עשינו פשיטה ויצאנו. הייתה שיטה טובה לימים ההם, לא טובה לימים האלה. לגבי השאלה של היום אחרי, שאלת אותי קודם על היום אחרי. אני מאלה שחושב שאסור היה לנו להציר מה אנחנו עושים שביום אחרי. אסור, למה? נגיד שאנחנו מכריסים שמר פרי, הוא יהיה אחרי בעזה אחרי שאנחנו נצא. מאותו רגי, מרסרי...
רגע, יעקב אמירון, תקשיב, אתה יודע מה, הייתי אפילו ממשיך איתו לאחר החדשות. יכול להיות שאנחנו נמשיך אחרי החדשות, פשוט זמננו הסתיים, תם, ואנחנו נמשיך אחרי שר. נמשיך אחרי החדשות.
אם יש לך 15 שניות, מה היית אומר בהם?
שיעקב אמירון, אלוף במילואים יעקב אמירון, ימשיך איתנו בתחילת השעה השנייה, ואת הקטע המובטח לבקשת מעטים. אנחנו נספר את סיפורה המופלא של עידית סילמן, האישה שאלכס הותקפה בתחנת הדלק והותקפה ברחובות.
כבר חוזרים.
כן, שעה שנייה, חוזרים לאלוף המדרור, אתה איתנו על הקו?
כן, אני איתכם על הקו.
בבקשה.
ואנחנו...
אני התחלתי על היום שאחרי.
100%, שאלת היום שאחרי.
אני מדבר על היום שאחרי. תראו, אני התנגדתי כל הזמן על זה שאנחנו נכריז מה יקרה ביום שאחרי. למה? כי ביום שאחרי אנחנו צריכים להכניס איזה גורם שלישי. יש את התושבים של עזה וחמאס, ויש אותנו, עכשיו צריך להכניס גורם שלישי, שיקח אחריות על החלק האזרחי, שיבנה את עזה, כל מיני דברים כאלה.
מתי התנגדת?
התנגדתי שאנחנו נגיד מי זה, תכף אני אגיד למה חשבתי שצריך לעשות. התנגדתי, למה? כי ברגע שנכריז מי זה השותף השלישי, מאותו רגע אנחנו צריכים לשמוע לדעתו, הוא תהיה לו דעה, כי הוא הולך לקחת אחריות על עזה, ויגיד לנו פה אל תיכנסו, פה אל תהרסו, פה תשתדלו ככה, פה תעשו מחר, פה תעשו... המצב בעזה, לא צריך להגיד לכם, אתם מבינים זה יותר טוב מהרבה אנשים, מורכב גם בלי השותף השלישי. ואני חשבתי שזאת תהיה טעות להכריז מי זה השותף השלישי. מה לא טעות? וזה אני מקווה שנעשה, על חלק מהדברים אני גם יודע שנעשה, המדינה צריכה לדבר עם הרבה גורמים בעולם בשביל לייצר בסוף את הקואליציה שאפשר יהיה להזמין לעזה. דרך אגב, כל מי שדיברו אותו, אמר לנו, חבר'ה, אני לא מוכן לבוא, או כן מוכן, כל מי שאמר, אני מוכן לבוא, אמר, אבל אחרי שחמאס לא יהיה בעזה. אז אם אנחנו חולמים על איזשהו מישהו שיקח אחריות בעזה, זה רק שהחמאס לא שם.
אז יש שתי אופציות, רגע, בוא נהיה ישרים עם עצמנו. רגע, בסדר, אנחנו פשוט חייבים לסיים עוד שתי דקות, אז בוא נהיה מהמה. יש כאן שתי אופציות. לשאלת היום שאחרי, או שבאופן כזה או אחר, רשות פלסטינית עם סעודים, עם מדינות סוניות נוספות, באיזה מין קואליציה כזאת, ישלטו, אני לא יודע כמה זה ישים, או ממשל צבאי חוזר בגדול לעזה על כל חלקיה. זה, אין אופציה אחרת.
לא, יש אופציה שלישית. זה שאנחנו יוצאים, אין גורם שלישי, ואנחנו אומרים, חבר'ה, מה שיקרה בעזה, זה בעיה של האזתים ושל העולם, לא שלנו. אנחנו דואגים רק לדבר אחד. כל פעם שמישהו ינסה להרים את הראש מבחינה צבאית, קוש נשק, להקים ארגון, אנחנו ניכנס ונהרוג אותו. אבל אנחנו לא, תביאו את מי שאתם רוצים.
100%, אחלה אופציה.
אוקיי. סגורה, אבל לא אופציה.
אוקיי.
אלוף במילואים. תודה רבה רבה לך, ושיהיה, אם לא נשנה, זה שנה
שמח.
טובה וחג שמח.
שנה טובה.
חג שמח.
טוב, אני רוצה לדבר...
רגע, בוא נשלים את הדבר הזה שנייה, ואז תיתן את ה... רגע, בוא... נתת 20 דקות רעיון, אני יודע שאתה רוצה לדבר על
עידית סילמן מחכה.
אני יודע, אחי, אני יודע שעידית סילמן מחכה, תן רק להשלים את האירוע הזה, כי פתחת איתו בשאלה שמאוד מאוד פלפלת, על זה שאיך אתה אומר שזו המלחמה המוצלחת.
יש עכשיו אחד הפושים הכי מדהימים שקראתי בזה, סליחה שאני קוטע אותך.
אם זה כנראה באמת חשוב אם אתה קוטע אותי.
כדי להוכיח שאישה, נשיא צרפת מקרון ורעייתו יספקו הוכחות מדעיות לבית משפט.
שמה?
שאשתו
אישה?
ראשית אישה. ממש, לא, הודעה. לא. פושים בכל,
אמיתי?
בכל המקומות, כן.
זה אמיתי?
אמיתי, פושים, הוא הולך לספק.
אני אמרתי לך, אני אמרתי לך פעם שהפרוגרסיבים יש, זה היה זיה וטרלון,
יש,
כן?
יש בצרפת, ובהרבה מקומות בעולם, סברה שהיא לא אישה אמיתית, ועכשיו הוא והיא.
אני לא מאמין.
הנה פושים.
אני לא מאמין. אתה קולט שהמדינה המופרעת והחולה הזאת, ממנה אנחנו חוששים על הסיפור של הקרב בפלסטין.
מקרון הולך להוכיח לעולם שאשתו היא לא גבר.
תראה, מצד שני, הסתירה שהיא נתנה לו, בוא, יש חששות שהיא גבר. בוא, נתנה לו אקבר סתירה שמה. היא הורידה לו איזה קפה לתוך הפרצוף, בוא. אבל בואו, חבר'ה, אני מציע להתחיל לקחת את המדינה, שאני דרך אגב, הפעם האחרונה שהייתי בה לפני שנתיים, הרגשתי שאני במדינה מוסלמית בפריז. אני מציע לקחת בערבון מוגבל את המדינה המוסלמית הזאת, לא להיבהל מכל ההכרה שלהם במדינת פלסטין, והכרה במדינה פלסטינית. חבר'ה, אדוני מקרון, אני יודע שאתה מקשיב עכשיו ל-103 FM ביום חמישי בבוקר. אדוני, קודם כל תטפל בעניינים שלך עם הגברת, אחר כך תחזור
בוא תסיים את העניין.
לגבי הסיפור של המלחמה. אני כאילו, אתה יודע, פתחת איתו בשאלה של, איך אמרת שהמלחמה הזאת מוצלחת? עכשיו, זה בדיוק התודעה שבהם אתם נמצאים. מה, אתה באמת, בלי להסתכל בחומה, הכי מצחיק היה שאתה...
מלחמה,
רגע, 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 לא, זה, איתן, אתה לא יכול להתפרץ, אבל אתה לא יכול להתפרץ תוך כדי. תן לי להשלים, ואז תגיד שזו מלחמה נוראית. אבל תן שנייה להשלים, זה באמת, זה דו-שיח. פתחת איתו בעניין הזה. עכשיו, עזוב, אני שם בצד את העניין שאתה מתווכח עם המדרור על חומרים מודיעיניים. אחי, זה מקצוע שלו, אבל עזוב, גם את זה אני שם בצד. מה, אני לא צריך להיות מומחה למודיעיני, אני לא צריך להיות המדרור, אני צריך לפתוח את העיניים. כשאתה פותח את העיניים, אתה רואה שאנחנו שנה לביפרים, המבצע שבעשרה ימים אחר כך הגיע נסראללה, אתה רואה שיש שקט מלבנון, אתה רואה צבא סוריה ש... הושמד, צבא סוריה הושמד בשבוע. חותים, הממשלה שלהם קיבלה בראש, ונמל חודדה והכל. איראן, מדינת ישראל, אתה יודע, אתה מתחיל להתווכח איתו,
נמל חודדה והכל, שנייה, ממשיכים לראות כל יומיים לכאן.
אתה רואה, אתה כאילו מתווכח איתו, על האם חוסה, האם...
אני מתווכח, טוב, יאללה.
תן לרגע להשלים, די, נו, אתה לא כל הזמן מתפרץ, אחי. 20 דקות שמעתי את השיחה שלכם, יש לי תובנות, תן כבר סבלנות, סרי, מה קורה לך? על הסיפור של איראן, אתם כאילו מתווכחים, האם חוסל סופית פורדו או לא, בוא נע, מטוסים שלנו טסו עד איראן, הפציצו אותם, נכנסו בהם, החבר'ה האלה מורתעים, חיסלנו שם מדענים כמו פופקורן, תגיד, אתה בכלל, עזה, אתה ראית אותה לאחרונה, אתה ראית מה קורה שם בעזה, כל הרצועה הזאת מושמדת, ברוך השם, תודה לאל, תגיד, יש לך בכלל הווה אמינה, שהמלחמה הזאת, או מה שמדינת ישראל עכשיו לא בתקופה של נס, שאנחנו עכשיו משנים את כל המזרח התיכון, ש-30 שנה של אבנים שזרקו מטומטמים מהשמאל, עכשיו אנחנו משנים אותם upside down לגמרי, שמדינת ישראל החזיר לעצמת הכוח, את ההרתעה. מה, יש לך בכלל ספק?
יש לי ספק גדול.
מה אפשר להגיד? יש בידוד מדיני, אפשר להתווכח. התפלק לו השבוע לבידוד המדיני וכל השטויות האלה. אבל אתה לא יכול להסתכל מקרו ולבוא ולומר, מדינת ישראל לא בתקופה מדהימה, שינינו את המזרח. כוח ההרתעה, וואלה, מדינה הזאת פקק. פקקת אוהל פחדה להזיז. בוא נביא פרים.
טוב, אתה חווה על עצמך.
תירוף הדעת.
נתניהו הכושל, שנכשל בשבעה באוקטובר, מוביל אותנו למלחמה פוליטית, מלחמה כושלת, כבר שנתיים עוד מעט, עם השלכות מטורפות, מדהימות, אתה יודע, מישהו שלח לי עכשיו על כמות הישראלים, על כמות הישראלים שיורדים מהארץ.
לכו פחדנים, לכו, לכו פחדנים, לכו מפה, לכו, קישט, קישט, פחדנים.
אתה מוכן לתת לדבר?
עלובים.
על כמות הישראלים.
זה בטח מצביע, שזה כמה שמאלנים ברחו מהארץ, לכו. לא ראיתי את הציונות הדתית באלי, לא ראיתי את החבר'ה, ראיתי אותם קופצים לעזה, זה המקסימום חול שהם הגיעו. יאללה,
אני אגיד לכם על
התקופת, יאללה, לכו,
תקופת הנס הזו, שאפילו נתניהו בפרץ נדיר של אמירה ישרה ואמינה, השווה אותה, השווה את התקופה שאנחנו הולכים אליה בקרוב, לתקופת ספרטה, לשנים קשות כלכלית, לשנים שאנחנו צריך לייצר לעצמנו את כל, כמעט את רוב התצרוכת, אחרי זה הוא תיקן את ייצור הנשק וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מודרים עד מצורעים בעולם, 154 מדינות חתמו על הכרה במדינה פלסטינית, הודות למר ליגה אחרת, מר מדיניות בנימין נתניהו, שנכשל בשבעה באוקטובר, שנכשל בכלכלה, שנכשל בניהול המדיניות החוץ, שהוא בלוף וסיפורי פוגי וקשקושים ונאומים, ראינו את המסיבת העיתונאים שלו, את איבוד השליטה שלו, את המריבות שלו עם עיתונאים, כי אין לו תשובות, לא על העוזרים שלו בקטר, ולא על מצבנו הבינלאומי, הפכנו להיות מדינה שמחרימים אותנו, אתה יודע, דיברתי בימים האחרונים, אני גם ממליץ לכם, קראתי, כתבתי עכשיו טור בוואלה, תקראו, עם בכירים בתעשייה, ועם בכירים בהייטק, ועם בכירים ברפואה, עכשיו זה אנשים באמת נטולי אג'נדה, חלק מהם גם תחו בנתניהו, גם אמרו לי, זה אמרתי, שמה, לא עמדנו מעולם במצב כזה, אנחנו אשכרה מדינה מצורעת, לא רוצים שנגיע לכנסים, מבקשים איתנו להגיע את הרוחות, לא רוצים שנשתתף במחקרים, לא רוצים לסחור איתנו, כלום, זה הגיע אפילו למשהו שבאמת, אני מסכים עם זה, שאין איזה חשיבות, אבל זה סימפטום, מורחקים האורוויזיון, זה, אנחנו הופכים להיות מדינה...
ממש מורחקים האירוויזיון?
טוב, ידעתי שתצחק.
ממש, ממש, ממש מורחקים האירוויזיון.
אתה מוכן לשאול?
איך נמשיך לחיות? הלו, חבר'ה, אתם מבדואל. תחזרו מהר מעזה.
לא כל המדינה.
הלו, הלו. תחזרו מתל אביב, המילואים ניקים מתל אביב. הלו, המילואים ניקים מהקיבוצים.
הפכנו להיות מדינה ברשות נתניהו.
תחזרו מהר הביתה. לא רוצים אותנו באירוויזיון. להפסיק מיד את המלחמה, לא לחסל את המחבלים שחטפו לנו את ביבס. מוצאים אותם מהאירוויזיון. מהר מהר הביתה, תפסיקו את המלחמה. הלו, ביבי.
אתה מתיש.
הלו, ביבי, להפסיק מהר מהר את המלחמה.
יהודה, אתה
לא תפסיק את המלחמה. האירוויזיון לא רוצה אותנו.
מעכשיו עד סוף התוכנית. ואנחנו ברשות נתניהו הופכים להיות מדינה שכל אחד ואחד מכם הוא יכול ללגלג כאן עד מחר.
מה זה מלגלג?
אין לו מושג, זה בן אדם שמדבר בלי הבנה בכלום.
נכון, האירוויזיון. אוי ואבוי.
הזכרתי את זה, אחרי חרם במדע, כן. חרם מההייטק, חרם מהתעשייה. דיברתי עם דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. אומר, חבר'ה, תקשיבו, יסגרו כאן מפעלים. הפסקת הייצוא תסגור מפעלים, ואיפה המפעלים האלה נמצאים? נמצאים בפריפריה. זה מפעלים שמחזיקים יישובים שלמים בדרום ובצפון. גם זה מצחיק אותך. לא, כי אם מצחיק
תסיים, תצחק. אני אגיב.
לא, אם זה מצחיק
תצחק. אני לא מתפרץ אליך.
יש כאן בכל החזית בעיות, בכל החזית בעיות, מדוע? מכיוון שנתניהו מסיבות פוליטיות ומסיבות אישיות שלו, משפט פלילי וכו' וכו', רוצה בהתמשכות המלחמה. איך אמר הנשיא טראמפ, כל פעם שיש איזו התקדמות בעסקה לקראת סיום מלחמה ועסקת חטופים, הוא דואג לפוצץ מישהו, להרוג מישהו, כדי לסכל פעם נוספת כל אפשרות לעסקה. ולכן התקופה, הנס הזו, התקופה אולי תקופת השפל של מדינת ישראל, באמת תקופה קשה מנסו, ואנחנו הולכים לשלם עליה, וכל אחד, ואני אומר, כשכל אחד ואחד מאיתנו, לצערנו, ירגיש את זה במשכורת, וירגיש את זה במיתון, וירגיש את זה בפיתורים, וירגיש את זה בתשלום, ביוקר מחיה, שכבר מאמיר לשמיים, ועוד יאמיר יותר, אז אולי תבינו, מה המשמעות של צונמי מדיני, ומה המשמעות של בידוד לבית. אבל אני בכל זאת רוצה להגיע לסילמן, כי אתה דוחק אותי פעם ופעם
הזה, כל עוד יהיה לי זמן אחר כך להגיב לזה בשמחה.
אני רוצה לדבר על השלישית, אחרי שדיברנו על דוד אמסלם, ואחרי שדיברנו על מאי גולן, השרה המצטיינת, אנחנו נדבר עכשיו על עידית סילמן. עידית סילמן היא עריקה, היא אחת שנפתלי בנט די המציא אותה, לקח אותה, שמת ברשימה, ערכה, הפילה לו את הממשלה, ואחרי זה בדתה איזה סיפור, שהיא הוקטה בתחנת דלק, על ידי אנשי, אני כבר לא זוכר אפילו מה איתנה, משהו הזוי, לא היה סימוכין לשום דבר, שקרה, פשוט שקרה על איזו התקפה שלא הייתה ולא לא נברא. ואז היה לה את הסיפור עם תושבת רחובות, בשם ירדן מן, ירדן מן, כמו הרבה שמתנגדים לממשלה הזאת, ראתה אותה ביום, אני חושב שהיא סיפרה את זה אתמול, ביום שהיה פיגוע קשה נגד חיילי צהל בתוככי עזה, והיא רואה את עידית סילמן, שקיבלה ג'וב, קיבלה שריון, קיבלה ג'וב מנתניהו, מסתובבת לשם במרכז המסחרי ברחובות, היא יושבת בבית קפה, קונה בגדים, היא באה אליה עם מצלמה וצילמה אותה, ויש שם צילומים, רואים את זה. סילמן, שהתאוב כלפיה המוצדק, באמת, חוצה זה, אגב, אני חושב שגם בליכוד מתאבים אותה, כי אף אחד לא אוהב עריקים, עריק פעם, עריק תמיד, עריק פעם, עריק תמיד, התחילה לצעוק ולהשתולל, והרים הטלפון למשטרה. עכשיו, אני רוצה לצטט לכם, עכשיו, היא באמת, בסוף, זוגתה, אבל עידית סילמן זה באמת לא הסיפור, הסיפור כאן הוא סיפור אחר, הוא סיפור של המשטרה. איך המשטרה התנהגה בכל החקירה הזאת, איך המשטרה, שזכתה אתמול לביקורת קשה מאוד, ביקורת קשה מאוד של השופטים על, על ההתנהלות, וכותב ככה, אני רוצה לצטט מתוך דברים שכתב אתמול לרביב זוקר, אני האחרון שמאמין בתפירת תיקין, התיק נגד ירדן מן מריח כמו ניסיון משמעותי של המשטרה לתפור תיק, לפחות לפי הכרעת הדין אתמול, בה זוכתה מתקיפה ואיומים כנגד עידית סילמן. הנה כמה עובדות שהכרעת הדין, שהשופטת מציינת, המשטרה אספה מצלמות אבטחה מהקניון, כשהשוטר הולך עם סילמן, הוא לא ביקש את כל הגלם שהמצלמות השונות צילמו, אלא הסתפק משום מה בקטעים שנשלחו אליו בוואטסאפ. חקירת ירדן מן בעזרה התחילה בשאלה אם היא משתייכת לקבוצה פוליטית. זאת אומרת, שואלים אותה בחקירה, אם את משתייכת בקבוצה פוליטית, מה זה רלוונטי? מה זה מעניין את המשטרה? עדת המפתח העידה בחקירה שראתה סתירה של מן לסילמן. המשטרה נשענה בפומבי עליה, ועל עוד שני עדים שלכאורה ראו שמן סתרה לסילמן. בבית המשפט הודתה העדה, שבכלל לא ראתה את הסיטואציה, ולא רצתה לבוא להעיד, אבל המשטרה, במשטרה לחצו עליה חזק מאוד להעיד. עד מפתח נוסף, שמעון דן, תושאל במקום על ידי שוטר, תושאל במקום על ידי שוטר, ובנוכחות עידית סילמן. אולי בגלל זה שהוא אמר שהוא ראה שמן נתנה לסילמן וואחד אחת. בבית המשפט הוא הודע שהוא לא ראה כלום, לא ראה דבר, רק שמע רעש. סילמן צילמה בעצמה כידוע, אבל מעשה סטן, השוטרים לא לקחו את מה שהיא צילמה כשגבו מן העדות. היא העבירה סרטון רק יום לאחר מכן, ובו תיעוד מלא על מה שלכאורה צילמה. אז כאמור, עידית סילמן היא לא אישה חשובה. היא אישה שיש מיליון סיבות להוקיע אותה ולהקיא אותה במערכת הפוליטית. פשוט להקיא את האישה הזאת במערכת הפוליטית. אבל המעצר וכתב האישום נגד ירדן מן הוא פרוז'קטו אדום. איך אפשר לתפור תיק? במדינת ישראל, למרות שהאירוע צולם, למרות שיש תיעוד, למרות שיש עדים, ולמרות כל הדברים האלה, מצא עצמה אזרחית נורמטיבית, נאלצת לעבור יסורים אין קץ, מעצר משפיל, וכתב אישום, עד הזיכוי מחר. טוב שיש שופטים.
טוב, אמרת, לא יודע, אני משומע, לא שמעתי את כל הקשקוי, רבי דרוקר, הקראת פה עכשיו איזשהו טקסט.
טוב, אתה חיקוי עלוב של ינון מגל, אתה
חיקוי עלוב
של ינון מגל.
תגיד לי
שאפשר
לדבר, בסדר? תגיד לי שאפשר לדבר. אתה רוצה להמשיך? לא הקשבתי לקשקושי רביב דרוקר עם זה, אני באופן חושב שלא יודע מי זה ירדן מן, אני גם לא כל כך מעניין אותי מה עידית סילמן, אתה בעצמך, אני רק שמעתי בסיפה של הדברים שלך, שעידית סילמן לא כזאת חשובה, אבל עדיין אתה מקדיש ל-15 דקות וכל כך הרבה
פרומוים. למשטרה, תקשיב מה אמרתי.
שתי המשטרה,
שתי למשטרה שאתה פרטיק.
כמו מאי גולן, כמו דודי אמסלם, אנחנו שנייה אחת לפני זה דיברת עם המדרור פה על עניינים באמת, כל הדברים הכי חשובים במדינה, דיברת על אנשים שבורחים במדינה, דיברת מלחמה, דיברת חטופים, פתאום אתה נותן עוד איזשהו סשן על עידית סילמן, מה שאתה רוצה להגיד עידית סילמן, תגיד, לא מעניין אותי, לא מתעסק בזה, מי שזה, שהמשטרה תחקור, תביא, באמת לא מתעסק בדברים של האפס חשיבות, אבל כן אמרת דברים חשובים מקודם. קודם כל לגבי סוגיית הבידוד המדיני, דרך אגב, לא יודע מה קרה נתניהו, בעיניי זה נראה חתיכת התפלקות, לא מתאים לאיש המחושב הזה, תקלה, טוב שהוא תיקן אותה, אני מקווה שזה יעזור גם לתיקון האירוע הכלכלי, ראיתי שזה כבר עזר, בסדר, בוא, לא מתרגש מהדבר הזה. כן, כן מרגש אותי. אתה יודע, העובדה שאתם מציירים איזשהו נרטיב, נרטיב כזה, כאילו, הכל רע, הכל נורא, מדינת ישראל מפסידה במלחמה, ודברים כאלה. שמה, קודם כל, זה עוול ליותר מ-900 משפחות, שנתנו פה את הקורבן הכי גדול, כדי שמדינת ישראל תנצח, תנצח במלחמה הזאת, וזה מה שמדינת ישראל זנצח, זה מה שהיא עושה, היא מנצחת במלחמה הזאת, על אפכם, על חמתכם, על כל מי שאנשים האלה, שכל היום עסוקים בלהוריד, ולהוריד, ולגמור ולעזב ובידוד מדיני. וואלה, 12 דקות דיברת. 12, שתקתי, הקשבתי בקשב, חצי קשב, אבל שתקתי. תנסה, בבקשה, לכבד שיח. כל בן אדם נורמלי, רק צריך לפתוח עיניים. מעולם הטייסים שלנו לא טסו 2,350 קילומטר. מעולם הדחפורים שלנו לא עשו לרצועת עזה מה שעשו עכשיו. מעולם הצבא הישראלי לא השמיד צבא כמו שהוא עשה את זה לסוריה. מעולם לא היה מבצע מדהים, מדהים בתולדות האנושות לדעתי בכלל, של ביפרים שאתה בונה וחברות קש ודברים כאלה ואתה מפוצץ בבת אחת. ואז עוד מוריד את נסראללה ושוקר וסינואר ואח של סינואר וזה, ומפציץ בקטר ועושה, תקשיב, תקשיב, אנחנו בתקופה מדהימה, אין דברים כאלה, לא היה דבר כזה. הצבא הזה שסבל מניוון, כוחות הביטחון, פעם, אתה יודע, היינו מורידים איזה פקקתם ממפי, היה את הבן אדם שהתקרב לגדר, דפק לברל כדור שם ברצועה, מה זה, ואיזה שקט, היו מורידים פה ממפי מגדים של חמאס, קטיושות לכל האוויר, טילים, הכל, בונה, ממפיים אנחנו אפילו לא חושבים, לא חושבים, אם לא מחוסל איזשהו מחט, אם לא מחוסל פה איזשהו אלוף, אם לא מחוסל לזה חסונר, אנחנו אפילו לא נותנים לזה כותרות, מדידת ישראל עכשיו בסייסים, אז אתה בא ואומר לי על הבורחים, רגע, אתה בא ואומר לי עכשיו על האנשים שברחו מישראל, שירדו מישראל, סמרטוטרית, פעלובים, לא, 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 אתה דיברת 20 דקות, אני אדבר, לפחות דבר ברשותך, עוד 2 דקות רק להשלים את העניין הזה, ברשותך תמר, אני לא יכול, שר, באמת, יש לך פה עורך, אז אם אתם רוצים, תנהלו את זה לבד בלעדיי. אי אפשר ככה.
בשמחה רבה, אתה יכול ללכת.
האירוע הזה, שבמסגרתו אתה מתפאר על איזה כמה סמרטוטי רצפה שלקחו את הרגליים וברחו מהארץ, תאמין לי, פגשתי בעזה את הקיבוצניקים, את התל אביבים והרמת גנים, את האנשים מההתיישבות, את כל האנשים מההתחלויות. הם לא בורחים מהארץ, הם באים לעזה, הם נלחמים. אל תזה, וסייסים, סוגיית האירוויזיון, מדינת ישראל, ובכן, מדינת ישראל ברק סרי תסתדר גם אם היא לא תהיה באירוויזיון. יותר חשוב שהיא תנצח את החמאס מאשר תסתדר
באירוויזיון. העיקר שהקיגל בבני ברק. בוקר טוב לתמר גרסין, חברת ועד פורום דין וצדק, אחותו של חנניה אמר זיכרונו לברכה שנרצח בנובה.
בוקר טוב.
ואתם תמר, חברי פורום דין וצדק, דורשים ועדת חקירה לאומית שמורכבת מהורים שכולים. מה זה ועדת חקירה לאומית?
בעצם אנחנו פורום של 150 משפחות נרצחים מהמסיבות, ואנחנו לא חושבים שהחוק כמו שהוא לוועדת חקירה ממלכתית ייתן לנו צדק ואמת. משום שבאמת מה שמעוגן בחוק הזה, שקוראים לוועדת חקירה ממלכתית, זה שמי שמרכיב את חברה של ועדת החקירה, הוא נשיא בית המשפט העליון. שנרצה או לא נרצה, כולנו יודעים שהוא אדם שנוי במחלוקת. שנוי במחלוקת בתוך
לא מסכים איתך, מי אמר שהוא שנוי במחלוקת? מי אמר
שהוא
לא מסכים איתך? הוא נשיא בית המשפט העליון וכולנו מחויבים, אנחנו כולנו מחויבים להחלטות בית המשפט, גם אם אנחנו לא מסכימים, מרכיבים ראש.
זה שאנחנו מחויבים להחלטות בית המשפט,
מי אמר שהוא שנוי במחלוקת? כי בערוץ 14 אמרו שהוא שנוי במחלוקת.
מה זה קשור לערוץ 14?
לא, מי אמר?
אני אומרת שהוא שנוי במחלוקת ציבורית. לא דיברתי על ערוץ
14.
מחלוקת ציבורית, אתה מסכים איתי
שבשנת
הרפורמה נקראה פה המדינה לשניים, נחצתה ונהיה פה כאוס לא נורמלי. בית המשפט העליון איבד אמון, נשיא בית המשפט העליון איבד אמון, אמון העם. אתה לא מסכים איתי כי אתה מאמין בבית המשפט העליון,
מאמין אמונה מוחלטת,
ואני לא וכמוני עוד הרבה.
אז רגע, אז מה זה אומר שכל עבריין היום,
ואנחנו שילמנו מחיר מאוד 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 כבד.
אז מה זה אומר שאת לא מאמינה שכל עבריין היום שהולך לבית משפט יבוא ויגיד לא מאמין לבית משפט, לא מכיר, לא מכיר בפסיקותיו?
אחת. רגע, לא, שנייה. אבל אם עכשיו אנחנו עומדים בפני ועדת חקירה שתחקור אירועים שהכניסו את החיים שלנו לגיהנום, אוקיי? אז אני חושבת שראוי שיקשיבו לנו, כשאנחנו כל כך הרבה משפחות נרצחים שלא מוכנים שמי שירכיב את הוועדה הזה יהיה נשיא בית המשפט העליון.
אבל יש חוק.
כי מבחינתנו, רגע. כי מבחינת, יש חוק מ-1967. החוק הזה התאים עוד לפני הרפורמה שברק עשה בבתי המשפט. ועוד לפני כל מה שנהיה פה בשנת הרפורמה שיצר כאוס ואובדן אמון בבית המשפט. אתה צודק שהחוק נמצא. אבל כרגע החוק לא מתאים לאירועי 7 באוקטובר. 7 באוקטובר לא היה פה לפני.
תמר, אז מה שאת אומרת, כל אחד יבחר לעצמו ועדת חקירה כפי שהוא רוצה. כל אחד.
לא, לפי מה שאתה אומר, יש פה מספיק משפחות נרצחים מיותרות, שלא מגיע להם צדק באמת.
חס וחלילה.
שהם לא יאמינו.
אבל הצדק יגיע רק על ידי ועדת חקירה ממלכתית.
אני אגיד לך למה. בוא, אתה יודע מה? בוא, אני אלך איתך למקום הזה, סרי. אני, בית משפט עליון, שמגן על מחבלי נוח'בה, בלי סוף. אני שנתיים נמצאת בבית המשפט העליון, אני אגיד לך, אני נמצאת שם, אני הולכת לדיונים. אתה יודע כמה דיונים עבור מחבלים, כמה דיונים של זכויות מחבלים וזכויות רוצחים שלנו יש בבתי המשפט העליון? אתה יודע שאת מי שמוציאים זה את המשפחות השכולות מבית המשפט העליון? בית המשפט העליון בעצמו צריך להיחקר על התערבות בביטחון ישראל.
אני אגיד לך במילה, רק אני אגיד לך במילה. מחבלי הנוח'בה, כולם, מלמטה עד למעלה, מנשיא בית המשפט העליון ועד אחרון האזרחים, משוכנע שהם בני מוות. מתואבים,
נאונאצים, רגע, אבל יש, אבל
יש, יש, יש מסע סתנה נגד ישראל בעולם, שאחד הסיעים שלו, ולצערי עוד יגיעו סיעים נוספים, הוא הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה,
נתניהו,
ונגד שר הביטחון, רגע, ושר הביטחון לשעבר גלנט, ונגד קצינים וחיילים בצה"ל, ולכן בית המשפט רוצה למנוע עתירות וצווי מעצר ופגיעה במעמדה של ישראל עקב כל מיני טענות מטענות שונות, ולכן הוא עושה מה שהוא עושה. הוא לא עושה את זה מאהבה לנוח'בות, הוא לא עושה את זה מזה אמפתיה לנוח'בות. זה באמת אפילו לא פייר להגיד את הדברים.
אמר.
אני אענה לך על זה. שנייה. תן לי רגע אחד לענות לך. את ההמתלה הזאת של בית המשפט העליון מגן על החיילים שלנו ועל העם שלנו מפני צווי המעצר, את זה שמענו כל כך הרבה פעמים, אבל תאמין לי, אוקיי, שכשבית המשפט העליון לא נותן למשפחות שכולות לדבר, מוציא אותם בכוח מבית המשפט, מכניס דיונים לדלתיים סגורות כדי להטיב עם הנוח'בות, הוא בטח לא דואג לצווי המעצר, אוקיי? אבל אנחנו חלוקים, אין לי בעיה, סרי, אנחנו חלוקים, בסוף זה בסדר. מה שלא בסדר, זה לייצר פה מציאות שבה, והאדם הממלכתית, שיש פה כל כך הרבה משפחות שכולות, שלא סומכות עליה שתביא אמת,
אז רגע, אז את אומרת לא ועדת חקירה ממלכתית, את אומרת...
נקודת המחלוקת ברורה.
ועדת חקירה
לאומית. שרי רוצה לשאול אותך מה כן.
מה זה ועדת חקירה לאומית?
רגע, מה כן? מה כן, תמר?
מה זה ועדת חקירה לאומית?
מה כן יבדוק את ה...
אז הבאנו, אז אנחנו במשך שנתיים באים ומנסים לדון בנושא הזה בוועדות בכנסת ומנסים להציע כל מיני הצעות.
כמו מה? כולם, כל נפגעי הנובה, כל המשפחות של חללי הנובה?
לא כל המשפחות.
כמה משפחות
אתם? 150 משפחות.
150, מתוך כמה?
מתוך 400 משפחות.
אז אתם באים ואומרים מה? מה אתם אומרים בכנסת? מה אתם אומרים?
לא, כמות דרך אגב לא משנה, צריך לשמוע אתכם anyway, אבל מה ההצעה שלכם? אנחנו באמת רוצים לשמוע מה ההצעה.
רגע, בואו תייצרו ועדת חקירה, שתהיה מחולקת בצורה מאוזנת, אוקיי? או, הצענו כמה הצעות, הצעה אחת הייתה, שיחליפו את מי שירכיב את ועדת החקירה מהחוק הקיים, שמי שירכיב את ועדת החקירה, ייתן בהרכב שלה, יהיה אדם שיש לו איזשהו קונטנזוס יותר רחב במדינת ישראל, והוא יותר ניטרלי, והוא לא בתוך המערכת שקשלה, לפחות 10 שנים. הצענו שיהיה הצעות נרחבות לחברי ועדת החקירה בין אופוזיציה, קואליציה, שיערבו בתוכה משפחות שכולות ומשפחות חטופים. היה את ההצעה של קלנר שהיא לא 100%, אבל היא גם הצעה. זאת אומרת, אנחנו כן מנסים לבוא ולהגיד, בואו נרכיב ועדת חקירה שתהיה מקובלת באופן רחב על משפחות ששילמו פה מחיר דמים קשה ויקר, ותיתן לנו איזושהי סגירת מעגל.
והבאתם את ההצעות האלה נגיד לאנשי הליכוד או למישהו שמחליט בעניין הזה?
הבאנו, ואנחנו באים לוועדות בלי סוף.
ומה, מה הם אומרים? בעיניי דרך אגב נשמע הצעות סופר הגיוניות, ולמה זה לא מתקדם נגיד לשם? הרי בסוף אני חושב שבליכוד מחזיקים בעמדתכם, נגיד קלנר כזה שהוא אחראי על זה, או יריב לוין, או מישהו שכן בעד לבדוק את העניין הזה, נשמע לי הצעות מאוד הגיוניות, למה הם לא מקדמים את זה?
זה טענה שיש לנו כנגד הממשלה, שבסוף, במקום להרים את הכפפה, אתם הממשל פה, כבר עברו שנתיים, נראה לי שמגיע לי ולהורים שלי ולכולם להניח את הראש.
אני רק אגיד לך שההצעות האלה דרך אגב לא יעברו ייעוץ משפטי ולא יעברו בגץ בחיים.
רק עוד שאלה אחרונה, שאלה אחרונה בעניין. אני מבין, כך נאמר לי, שאתם לא מקבלים שום זכויות, רובכם עברתם כצפוי, טראומה נוראית, אתם לא זכאים לטיפולים נפשיים, אתם לא חזרתם למעגל העבודה, חלק מכם ממש התרסקו, אף אחד לא מטפל בכם. עד כמה זה נכון?
אז רגע, אז כן, אז ביטוח לאומי כן נותן איזשהו זכויות, שהן זכויות נפגעי פעולות איבה בסיסיות, כמו שהיו פה כל השנים, מה שבעצם לא נכון לדעתנו, כי באמת אנחנו מציאות חריגה, אנחנו אנשים שירדו לשטח, שחיפשו את האוהבים שלהם, שראו את הזוועות, שבסוף קיבלו, כאילו, אנשים שבאו לגבורה אחרי חודשים, הזכויות שלנו לא ניתנות באופן מלא, אנחנו נלחמים עליהם, לא מקשיבים לנו, כרגע אומרים לנו כל הזמן שכן, יוצא פרויקטור, בגלל שמשפחות הנובה, הן משפחות שמפוזרות בכל הארץ, אין אף גוף מתכלל, למשל, למשפחות החטופים, כמה מנהלת חטופים יד, וטיפלה בצרכים שלהם, והם קיבלו את כל המענים האפשריים שנתנו להם, כדי להחזיק את השנתיים האלה, המשפחות שלנו נדחקו הצידה, יש פה משפחות שלא מכירים את המציאות שלהם, וחבל.
תמר גרסין, חברת ועד פורום דין וצדק, אחותו של חנן עמר, זיכרונו לברכה, שנמצא בנובה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה לך.
תודה, שיהיה שמח, שנה טובה.
כתוב לתת-אלוף במילואים עמל אסד, יוזם מרוץ בשביל הבנים הדרוזים, לשעבר סגן מפקד היקל ומפקד מטפש.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ולפני שאתה מספר לנו על המפעל הברוך הזה, אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה בסוודה, בהר הדרוזים. אתה יודע, שלשום הייתי כאן בשיחות עם מאזינים, ועלה בחור בשם שהין משפרעם, וכמעט בכה בטלפון. לטענתו, ההתנכלויות הקשות מאוד לבני העדה הדרוזית בסוודה נמשכות, אנשים שם, הוא אומר, זה אולי לא הטבח בממדים שהיו בהתחלה, אבל בהחלט סובלים שם מהצקות קשות ביותר מצד כל מיני כוחות בדואים ודאש, שכפופים למנהיג מנהיג סוריה אל-ג'ולני. כמה זה, מה אתה יודע לספר לנו על זה?
למען האמת הרבה לא, לא יודע, ואני הייתי מעדיף שאת הרעיון הזה נקדיש לבנים שנפלו, ולאירוע של מחר, שהוא אחד האירועים היותר חשובים שיש במדינה, וכאילו זה מוזמן שיבוא אירוע כזה כדי לגבש את כל העם, ובאים באמת...
אז בוא בבקשה, בוא תספר לנו על זה.
מכל הארץ, מכל הגוונים, מהצפון עד מצפה רמון, מגיעים אנשים... חיילים, אזרחים, תלמידי דת הספר, דתיים, חילונים, כולם באים כדי להזדהות עם המשפחות, עם הבנים הדרוזים שנפלו לאורך מערכות ישראל, והם לא מעטים, לצערי הרב, והמספרים גדלים מיום ליום, למרות שאני חשבתי פעם שמתישהו זה יעצר, ואולי נגיד עד כאן. האירוע הזה, אחת לשנה, באמת מקבץ את מיטב בני עם ישראל, וכל כולו זה חיבוק אחד גדול לעדה הדרוזית, לבנים הדרוזים, לילדים שממשיכים את דרכם של הבנים שנפלו, וכל כולו באמת חיבור ואהבה.
ספר לנו פרטים, תן לנו פרטים, איפה זה מתקיים.
אז ככה, אחת לשנה אנחנו עושים את האירוע הזה במועצה האזורית גליל תחתוני, אי המערכת, באחד הנופים היפים ביותר באזור קרני חיטין, צומת גולני, מתחילים להתכנס בחמש וחצי, יש כמה מקצים, הראשון זה מקצה 10 קילומטרים, אחר כך יש מקצה אופניים, רכיבה של 25 קילומטרים, לאחר מכן יש מקצה ריצה של 5 קילומטרים, ולאחר מכן יש צעדה למשפחות ל3 קילומטרים, והשנה, בשונה ממשנים כזה עברו, אנחנו הכנסנו 2 מתחמים חדשים, אחד ספינינג ואחד נינג'ה, כל זה כדי שכל משפחה שתגיע לשם, יהיה לה אתגר גם לשחק, גם לעשות ספורט, וגם להזדהות.
תגיד אמל, רגע, שנייה ברשותך. אתה יודע, אני כל הזמן תוהה, אני חושב שהעניין של גיוס לצבא זה אירוע של חינוך. זה אירוע שבא מהבית, זה לא רק, לא חוק ולא דברים כאלה. מה שמים אצלכם בספרי הלימוד, שהנוער שלכם, אנחנו רואים את זה עכשיו במלחמה, מגיע לרמה כזאת גבוהה? לפחות בעניין הזה של ה... בטח בעניין הזה של הגיוס.
אני מסכים איתך, הגיוס אצלנו בסדר ראשון במעלה, ומחר למשל מגיעים 16 בתי ספר, גם יהודים, גם דרוזים, אבל 16 בתי ספר באים להזדהות ולצעוד, שזה באמת בעצם הגאווה שלנו, וזה בעצם הניצחון. הניצחון שמדברים עליו, אני מדבר שזה הניצחון של עם ישראל שלנו, שלמרות השכול ולמרות הכאב.
מה רואים בבתי הספר? מה מלמדים? מי למשל הדוגמאות? אתה יודע, אני יודע שלמשל אצל הדתיים הלאומיים, תמיד אתה רואה בזה, רועי קליין, כל הגיבורים האלה של הציונות הדתית. כאילו מה, נגיד בבתי הספר של הילדים, מי תלוי שם?
קודם כל, אף אחד לא תלוי, אנחנו לא תולים...
לא תלוי, תמונות, סליחה.
לא, בדרך כלל לא תולים תמונות, גם בכלל לא תולים תמונות ולא מקדשים אף אחד ולא שום דבר.
עוד יותר, אז איך זה קורה?
גם אם אתה נכנס למקומות הקדושים שלנו, החילוי, אתה לא תמצא שום דבר שהוא מקושט או שהוא... מעבר ל...
אז איך יוצרים את הזיקה והאהבה הזאת למדינה כמו שיש לכם?
דמויות לשמחתנו לא חסרות, ולצערנו גם דמויות שנפלו, בייחוד במלחמה האחרונה בחרבות ברזל, נפלו כיבורים.
היה טקס מדהים דרך אגב, שאני הייתי בתל אביב, הגיע הנשיא, הגיע כל הזה, והיו שם שדרה של באמת כל הנופלים, אתה מסתכל, אתה אומר, וואי, זה גיבורים.
גיבורים, אני אומר לך, גיבורים.
חבקה, ואני סליחה שאני לא זוכר את השם בשלוף.
חבקה, וחסן דחצה, וסלמן חבקה.
אז איך, מה אתם שמים לחבר'ה? מה?
קודם כל, אהבת הארץ היא בסדר עדיפות ראשון, אהבת המולדת, אהבת האדמה, למרות שזה לא יום טוב לדבר על זה, אבל למרות שהם מפקיעים לנו ושוכנו צווי הריצה יחד עם צווי הגיוס, אבל אהבת המדינה, אהבת הדגל והרצון לשרת את המדינה, זה מה שמוביל אותנו, ואחד הדברים שיכול לדרבן את הנוער זה אירוע שכזה שבא עם ישראל כולו, עם ישראל הטוב, אתה יודע, נכון שמחר מגיעים אלפי חיילים, גם המטכ"ל ואלופי צה"ל והמפכ"ל ואנשים באמת בכירים, אבל כשרואים עם ישראל מגיע ומחבק את העדה הדרוזית ונותן גמול לאהבה הזאת של המולדת, זה נותן הרבה מוטיבציה לנוער, ולשמחתי היום אחרי חרבות ברזל יש יותר נוער שרוצה להתגייס ליחידות הקרביות יותר, למרות שאני חשבתי שזה יפחת.
טל במילואים, אמל אסת, רק במשפט, כי אנחנו ממש מסיימים, כמה חיילים דרוזים נהרגו במלחמות ישראל?
451 חיילים נפלו במערכות ישראל, שזה מספר גדול מאוד בכל קנה מידה. כמובן כל אחד זה עולם ומלואו, יש קטינים בכירים ויש לוחמים פשוטים, אבל זה מספר הלוחמים שנפלו, ואנחנו אחת לשנה עושים את אירוע בשביל הבנים הדרוזים, כדי לקדש אותם, לזכור אותם, וגם לתת דוגמה לילדים הבאים, לבנים, שזו הדרך להמשיך הלאה.
העל במילואים, עמל אסד, יוזם מרוץ בשביל הבנים הדרוזים, שיהיה בהצלחה מחר, תודה רבה שהיית איתנו, פרסומות.
תודה לכם.
נגמר עידן עמדי, נגמר שבוע.
אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ את הנעליים, חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם חושב, קצת עלייך להכיב מעט ללב, את המשפט הבא את בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה, נגמר, נגמר, נגמר. ובדרך כשיצאנו אל הבית, אז עצאנו בפלאפל בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחו כפיים, הגיבורים שלנו אמרו באהבה, ואני עומד שם מסתתר, קצת גדול עליי להיות זה ששומר, ובין ביס לביס עולה במחשבה, לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה, נגמר, 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 נגמר.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, החיים על השידור, טל אשל ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסה וליאור פוזניאק, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופר קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, שיהיה לכולכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות,
שבת שלום, בשורות טובות שיהיו,
יהיה רק בשורות טובות.
והיום אני עסוק בהשלמה, בעוד רגע כבר אשמע את הכפיים, ואז אצעק בכל כוחי מהבמה, ואם שומעים, אם מקשיבים, עוד אפשר למצוא כאב בין ה...